şubat, şuba o şubat, şuba. Kışılı da ekhlala, bakırın, o şubat azot nisana, şubat, şuba. Kanıra, ansen, ahtarat ile şubat, yiyen bu ahruna bittir şer, şuba İsrail adadına yönelikha, יחשלת בעבונך. אמנם בזמן האחרון רבות הלכה של השם של השבת הזאת, שבת תשובה, מכיוון שזה נגמר בתף וזה מתחיל בתף, אז קשה לדעת מה שאנחנו קוראים. ומי שקורא לשבת תשובה, זה לא מופיע בספרות, כלומר בספרים לא מופיע שם בשם שבת תשובה אלא השם הזה. אז הכוונה השבת שחלה בעצרת עם התשובה, אבל השם הרשמי שלה בספרי המנהגים זה שבת תשובה על שם ההפטרה. איזה עוד שבתות נקראות על שם ההפטרה? שבת הגדול לפי אחד הטעמים על שם הזה, שבת חזון, שבת נחמו. נכון, אלה השבתות. כלומר, זה לא מקרה יחיד שקוראים שבת על שם ההפטרה. שבת חזון על שם חזון ישעיהו, זה השבת שלפני תשעה באב. שבת מחנה, השבת הראשונה מזין במחנתה. ושבת הגדול זה סברה על שם הפסוק בסוף ההפטרה, לפני בו יום השם הגדול והנורא, זה השבת שלפני פסח. כשנגיע לשבת הגדול, לא ישיר על שבת הגדול, זה דבר נורא מעניין השאלה הזאת. אני מציע להפריד, זאת שאלה גדולה למה קוראים שבת זאת שבת הגדול. הטעם על ההפטרה הוא לא טעם מספיק, יש עליו קושיות, יש טעמים אחרים, בואו נעזוב את זה. אבל זה ברור, וגם זה ברור, שבת תשובה. אבל האמת היא ששום דבר לא ברור, כפי שאתם בוודאי יודעים. בעולם של הממדים, על כל דבר יש סימני שאלה. אנחנו נתחיל מהשאלה הפשוטה שכבר שאלנו כמותה. כמה הפטרות מזכירים מהספר הקטן נופשע במהלך השנה? כן, אתם תראו, הנושא זה שיעור על הפטרות, אתם יכולים לדעת כל סדר הפטרות בעל פה. כן, שלוש. במדבר, אתה לפי סדר הופיע עולה. נכון, אז זה יפה. במדבר, פרשת במדבר, פרשת ויצא, זה ושבת תשובה. יפה. עכשיו נראה אותך אומר לנו איפה בהושע מפטרים בכל פרשה. אתה יודע את כל רשימת הפטרות בעל פה? ואז אתה יודע. לא, זה אני חושב. מה? כל השנה. מספיק לי שתדע רק את הרשימה. כן, פרשת במדבר. כן, תסתכלו, תפתחו בהושע. ואם יש לכם חומשים עם הפטרות, אז בכלל, מה טוב ומה נעים. אבל בינתיים תפתחו בספר הושע. שהוא הספר הפותח את ראי הספר כידוע. כן. בבקשה. אז הפטרת פרשת במדבר היא בהושע פרק ב'. נו. פסוק א', והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לימד ולא יתפטר. למה קוראים את הפרק הזה כהפטרה לפרשת במדבר? כי בדיוק על זה מדברים, על מספר בני ישראל. נאמין, כל פרשת במדבר זה הרי מניין ועוד מניין ועוד מניין שעמים את בני ישראל. מה יותר מתאים אשר להפטיר בזה היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לימד ולא יתפטר? אוקיי, מה מפתיעים לפרשת ויצא? זה המושע, איזה הושע? מה? וירח יעקב, איפה זה וירח יעקב? יגדת? יגדימל, יש כאן מישהו שנערער? איזה, זה הושע יעבד פסוק א', מה אמרתם? ויברח יעקב, איפה זה? יגדת יגדינל ויברח יעקב יגדת יגדינל. יש מישהו שמערער על כך? כן? הספרדים קוראים איפה? יוד א'
זי.
בואו נמחק רק רגע. נתחיל מהספרדים, להם זכות הבכורה. מה הספרדים? יוד א' יוד א' זי. ועמים כלואים ממשובתי. ואילו אשכנזים, עד איפה, אגב? עד י' ג' עד י' ג' ה'. לא נכון, זה לא מדויק.
עד
לא, רוב הקהילות, רק שנייה, תנו לי. רוב הקהילות קוראות רק שנייה, מה אמרנו? רוב הקהילות קוראות עד י' ב' י' ב'. רוב קהילות הספרדים, אני אומר. ואשכנזים קוראים י' ג' י' ב' י' ג' ויברח יעקב. שימו לב, אשכנזים מתחילים מיד במקום שמסיימים הספרדים, פסוק אחר כך מתחילים האשכנזים, באותה שבה. מי יודבט י"ג עד איפה? עד סוף השעה. רוב הקהילות. לא, לגבי סוף ההסתרה יש מנהגים שונים, אבל רוב הקהילות היום, אני חושב כל הקהילות האשכנזיות היום גומרות את השעה. ומות את השירות השעה זה י"א י"ד, נכון? י"א י"ד. וראה זה פלא, מגיעה שבת תשובה, ושוב מסתירים בהושע י"ד ב' עד י"ד. כלומר, יש לנו בעיה שכבר נפגשנו איתה. שתי שבתות בשנה מסתירים את ההפטרה, אשכנזים. אשמה רק על האשכנזים, הספרדים יצאו נתונים. באמת הם יצאו נתונים, תכף תבינו למה. כלומר, ההפטרה של שבת תשובה היא ההפטרה כמנהג האשכנזים גם של שבת ויצא. אלא שהאשכנזים מקדימים ומתחילים כמה וכמה פסוקים לפני כן וקוראים את החל מי ויברח יעקב. איך זה שוב שמתקנים אותה הפטרה פעמיים בשנה? אתם זוכרים ששאלנו את השאלה הזאת? על מה שאלנו את השאלה הזאת? על הפטרת נוח שהיא הפטרת רוני הקרא. לא, רוני הקרא. מה? רוני הקרא זה תלוי אם קוראים או לא קוראים בפרשת נוח. אז יש לנו לפנינו עוד פעם, שאלנו את זה גם על חנוכה. על חנוכה אמינו, חנוכה קוראים הרי שבת חנוכה ושבת בעלותך אותה הפטרה. אבל שם באמת ההפטרה נתאימה גם לזה וגם לזה מאותן סיבות. אבל פה תקנו איך זה שוב שמתקנים הפטרה של תשובה בשבת שבין ראש השנה ליום כיפור, ואותה הפטרה כבר כלולה בפרשת ויצא לפי מנהג האשכנזים. לכאורה אפשר היה לענות אותה תשובה כמו שענינו אז. מה ענינו אז? שנפגשו כאן שני מנהגים שונים. כלומר, המנהג לקרוא בשבת שבין ראש השנה ליום כיפור בערך פרת תשובה, מה מקורו בארץ ישראל, מה מקורו הספרותי, תסתדר רב כהנא. אכן, זה נכון. מקור המנהג לקרוא שוב על ישראל עד השם אלוקיך זה תסתדר רב כהנא. בארץ ישראל. לא מכירים אותו בתלמוד הבבלי, ולא מכירים אותו במנהג הבבלי המקורי החד שנתי, והוא איננו מופיע ברשימת ההפטרות של הרמב״ם, שהוא משקף את המנהג החד שנתי הבבלי. לא מופיע תשובה, הפטרת תשובה. לעומת זאת היינו אומרים, המנהג הזה לקרוא פה הוא המנהג החד שנתי הרגיל, ולכן היינו מתרצים את זה. התירוץ הזה פה לא עובד. התירוץ פה עובד הוא יותר טוב. טוב, תכף אני אסביר לכם מה כזה נפיר. תראו שזה פה הוא לא עובד, אבל הוא יותר טוב. נשאלת השאלה, עכשיו אנחנו מדונים קצת על פרשת ויצא. מה קרה שם בפרשת ויצא? כשהספרדים מתחילים י"ב י"ג, גומרים בי"ד ב... לא, סליחה, כשהספרדים קוראים את זה עמית לימי משובתי, וגומרים בי"ב י"ב, שזה... מה זה י"ב י"ב? אל תלמי סודאי. והאשכנזים מתחילים לאותה שבת, מיד כשגומרים הספרדים מתחילים האשכנזים. יש הבדלים רבים בין אשכנזים לספרדים, אבל בדרך כלל זה הבדלים לא בהתחלת ההפטרה, אלא בסוף ההפטרה. האשכנזים נוהגים יותר להאריך, והספרדים נוהגים יותר לקצר. כלומר, הם קוראים אותה הפטרה, שהספרדים גומרים יותר מוקדם. לפעמים יש הבדל באיזה פסוק מתחילים, בין הספרדים והתימנים והאשכנזים, הבדל של פסוק אחד. אבל פה יש תופעה יוצאת דופן בפרשת ויצא, והיא שהספרדים גומרים ורק אז מתחילים האשכנזים. איך, מאיפה חילוף המנהגים המוזר הזה? אני לא יודע אם אתה יודע, לנחש, לא, זה קשה לנחש פה, צריך לדעת. נו? עכשיו תראו שמבחינתם כל אחד יכול לראות דמיון לפרשה באמת. בואו נפתח את רגע את ספר הושע, זה פתוח אני מקווה, ונראה מה קוראים הספרדים לפרשת ויצא, ונזכור, מה מסופר בפרשת ויצא? מה? יעקב בבית לבן. זה בעצם כל הפרשה, יעקב בבית לבן עד שהוא בורח משם. הליכתו של יעקב לחרן, לבית לבן, עבודתו, נישואיו, הקמת הולדת הילדים, עד לבריחה שהוא בורח מבית לבן. זה הנושא של כל פרשת ויצא, וכידוע לכם, מספרי, אז כל פרשת ויצא נעזב סיפור אחד. כל הפרשה זה סיפור אחד. עכשיו נראה מה אומרת ההפטרה הספרדית. ואני קריאים למשובתי, כלומר, א' פסוק ז'. כן. לא, אתם עושים שם קשר לפרשת ויצא? דמותו של יעקב בבטן, פסוק י"ב פסוק ד', בבטן עקב את אחים ובעונות פרה את אלוהים. האמת היא זה יותר מתאים לאיזה פרשה? וישלח. ויפר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו. בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. כל האירועים האלה בחיי יעקב שהוצא חוזר אליהם קשורים לפרשת וישלח, כלומר בבטן עקב את אחים שייך לתולדות. אבל בעונו פרה את אלוהים, זה המאבק עם המלאך, זה פרשת וישלח. ויפר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו. מי בכה ויתחנן לו? המלאך, זה פרשת וישלח. בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו, בהמשך פרשת וישלח. באמת לא מובן מה מדוע ספרדים מתחילים בהפטרה הזאת, אבל צריך לדעת, נראה את ההפטרה האשכנזית עכשיו, שזה מתחיל י"ב י"ג, ויברח יעקב שדה ארם, מתחיל בפרשת ויצא? ודאי, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויעבוד אישה, מתאים? ובאישה שמר. אז יפה, אז דווקא באמת המנהג האשכנזי מובן, המנהג הספרדי לא מובן. אבל דעקה, שבכתבי יד של הגניזה וברשימות הפטרות עתיקות מופיעה דווקא הפטרה הספרדית ברמב״ם, ולא, הרמב״ם הוא לא עתיק כידוע, הרמב״ם הוא יחסית אחרון בדברים שאנחנו עוסקים בהם. מאיזה מאה הרמב״ם? מהשלושת הפטרות. יש לנו רשימות מאוד עתיקות של הפטרות, בבליות אני מדבר, לפי המנהג הבבלי, הרבה יותר עתיקות. בכל הרשימות העתיקות, ההפטרה של פרשת ויצא זה עמית תלויים למשובתים. דווקא. נראה שהאשכנזים התרעמו על זה, המנהג האשכנזי אמר לא, זה לא מתאים לפרשת ויצא. הנה, ניקח עוד כמה פסוקים, ויש לנו ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר, זה נפלא להסתיר בדבר הזה לפרשת ויצא. אבל מאיפה הם לקחו את זה? סתם המציאו הפטרה? חלקו על רשימות עתיקות של מנהגי הפטרה קדמונים של מקורם עוד בבבל, בבבל של תקופת חז"ל כנראה, או בתקופת הגאונים על כל פנים, והמציאו הפטרה חדשה? התשובה היא לא. המנהג האשכנזי פה שיפץ את המנהג הבבלי באמצעות המנהג הארץ ישראלי. אנחנו כבר דיברנו על המנהג הארץ ישראלי, זה מספיק ונאמר. לפי המנהג הארץ ישראלי קראו למעלה מ-150 הסדרות כמספר הסדרים, כלומר כמה סדרים היו בערך? 160, בערך 160 סדרים בשנה, לא בשנה, בשלוש שנים ומשהו, וכנגד זה היו שם כ-160 הסדרות. וההסדרות האלה התחילו להיחשף, כמו שכל המנהג הארץ ישראלי שקע ברשייה, עם גילוי הגניבה הקהירית בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, התחילו קוראים לשחזר מחדש את המנהג הארץ ישראלי שבעצם נשכח מאיתנו. עוד בדורו של הרמב״ם המנהג הארץ ישראלי היה פעיל, הוא לא היה פעיל בארץ ישראל, בארץ ישראל הוא כבר נעלם. למה הוא נעלם בארץ ישראל במאה ה-13? הייתה קהילה, אתם יודעים איך קראו לקהילה היהודית בארץ ישראל באותה תקופה? המסתערבים. המסתערבים זה לא מונח צהלי, זה מונח מסורתי שלקוח מספרי ההלכה שלנו, והוא מתאר את שרידי היהודים שלא עזבו את הארץ מעולם, שנשארו בארץ מאז ימי בית שני ולא גלו ממנה. למה קראו להם מסתערבים? כי אלה שבאו מאירופה או מצפון אפריקה ועלו לארץ וגילו אותם לא הבדילו כל כך בינם לבין הערבים. הם דיברו ערבית, הם חיו בין הערבים בארץ בכפרים ערביים. מה זה כפרים ערביים? כל כפר ערבי הוא כפר יהודי במקור כידוע, אבל זה נשארו יהודים בכפרים האלה. אנחנו מכירים את משפחת זינתי נתקיים, שהיא משפחה אחרונה שנשארה, אבל היו בכל הכפרים הערביים, היו שרידים של יהודים מקוריים, בני המקום, שהערבים הציפו אותם, אבל הם שמרו על מנהגיהם. אלה היו המסתערבים, והם היו עדיין במאה השיעית, העשירית, ה-11, עדיין שמרו על מנהגי ארץ ישראל, כגון שבראש השנה מה? נשים רק יום אחד. בראש השנה עושים רק יום אחד. בארץ ישראל כך נהגו בתקופת הגאונים. זה היה מנהג ארץ ישראל. עכשיו, השרידים האלה של המסתערבים היו כל כך מדונדלים, כל כך עלובים, שכשהחלה עלייה של יהודים לארץ במאה ה-12 וה-13, והגיעו גם רבנים עברים, הגיעה עלייה של 300 רבנים מצרפת, במאה יותר מאוחר זה הרמב"ן, והם מצאו את שרידי היהודים נוהגים מנהגים שונים ומשונים בעיניהם, והם כפו עליהם את המנהג האירופי, הכריחו אותם לעשות ראש השנה יומיים כשיטת עריף, כשיטת עריף לבני ארץ ישראל. עריף חי במרוקו וכתב שבני ישראל, בני ארץ ישראל צריכים לעשות יומיים. באו רבנים ואמרו, רגע, למה אתם עושים יום אחד? עריף פסק לכם שתעשו יומיים. הכריחו אותם לעשות יומיים וכן הלאה, כל מיני דברים שבני ארץ ישראל נהגו בהם והם שונים מהמנהגים של בני בבל, בעצם אילצו אותם לקבל את מנהגי בבל, ובארץ ישראל אפשר לומר שנעלם המנהג ארץ ישראל. איפה הוא נשאר? הוא נשאר דווקא בקהילות של בני ארץ ישראל שגלו ממנה ושמרו על מנהגיהם במצרים. ופוסטה עירו של הרמב״ם היא קהיר, הגרעין הקדום של קהיר, הייתה קהילה, היה בית כנסת של בני ארץ ישראל שהמשיכו לנהוג בחלק מהמנהגים של בני ארץ ישראל עוד מימי הרמב״ם. הדבר המדהים הוא שאתה לא, מהרמב״ם אתה לא יכול לדעת שיש דבר כזה. הרמב״ם שותף, אני חושב, למדמה כללית להשכיח את המנהג הזה, להשכיח אותו. וברמב״ם אינך יודע שיש מנהג ארץ ישראלי. הוא מזכיר שיש כאלה שקוראים בתורה בשלוש שנים, אבל הוא לא מייחס את זה לבני ארץ ישראל, הוא לא. בקיצור, בעירו של הרמב״ם היה בית כנסת של בני ארץ ישראל שנהגו עדיין במנהגם במאה ה-13, ויותר מאוחר המנהג הזה נמוג גם בתפוצות הגולה. היו קהילות בתפוצות הגולה שהיו מושפעות מאוד מאוד מהמנהג הארץ ישראלי, ואחת הקהילות הללו זאת הקהילה של דרום איטליה. דרום איטליה במאה השיעית העשירית הייתה אולי הקהילה הכי חשובה מבחינה תורנית, ודרום איטליה, אזור המאפיה. אז בתקופה הזאת זה היה, היו שם קהילות שהם היו פאר הקהילות, ממש גדולי תורה. חלק מהדברים שאנחנו אומרים בפליחות הלות בימים אלה זה פליטים של פלטנים כמו אמיתי, זדיה, אלה השמות שהיו מהלכים באיטליה, פלטנים מהמאה התשיעית והעשירית שחיו באיטליה וכתבו פיוטי פליחות ואנחנו אומרים אותם. ובכן איטליה, דרום איטליה וגם צפונה במידה רבה, מרכזה וצפונה, היו נתונים תחת השפעה עמוקה מאוד של המנהג הארץ ישראלי, ומאיטליה המנהג הארץ ישראלי עבר לאשכנז, כלומר לגרמניה. כידוע, הנהגת יהדות גרמניה וחלק גדול מיהודי גרמניה היו מהגרים שבאו מאיטליה בתקופתו, אולי כנראה בתקופתו של קרל הגדול. לא ברור, יהדות גרמניה היא יהדות מאוד עתיקה, אבל יש כאלה שאומרים ששורשה בעצם ביהדות איטליה. מאיטליה המנהג הארץ ישראל התאים עד גרמניה, וגם קהילות גרמניה, קהילות אשכנז, ובעקבותיהן קהילות צרפת, ובעקבותיהן קהילות כל האשכנזים, מושפעים הרבה מהמנהג הארץ ישראל. עכשיו נדבר על ההפטרות, כי זה הרי הנושא של הקורס שלנו. מה קרה להפטרות? ההפטרות הארץ ישראליות לכאורה נעלמו ביחד עם העלמות המנהג לקרוא ב-160-167 סדרים במשך 3 שנים ומעלה. כלומר, כמו שנצח המנהג של קריאת התורה שהוא המנהג אחד שנתי הבבלי, כך יחד איתו צמוד נצח המנהג של ההפטרות הבבלי אחד שנתי, כי הבאטליה התברר שזה לא לגמרי הבאטליה. במנהג רומניה, שמעתם על מנהג רומניה? אני לא חושב ששמעתם, אין הכוונה לרומניה, הארץ הסלאבית שנמצאת באזור הבלקן. מנהג רומניה הוא המנהג שרווח באזור הבלקן עד גירוש ספרד וגם אחרי גירוש ספרד. תכף נדבר מה עשה גירוש ספרד. זה היה המנהג של יוון, דרום איטגם, זה לא בדיוק בלקן, אבל בונגריה וכדומה, כלומר דרום אירופה. קוראים לזה מנהג רומניה. המנהג הזה היה מנהג מאוד מיוחד ונעלם רק לפני 300 שנה בערך. רק לפני רשת סידורים ומחזורים מודפסים שהם על פי מנהג רומניה. מה? על פי איזה מנהג? אני מסתובב, זה גם לא היה פעיל, המנהג הזה חושב נעלם. כלומר, הספרדים הגיעו מגירות ספרד, הספרדים התיישבו בצורה מסיבית בחופי הים התיכון והשתלטו, ביטלו חלק מהמנהגים של יושבי המקומות. המנהג רומניה נעלם בעקבות ההתיישבות הספרדית המסיבית בבלקן. וכן מנהג רומניה לעניין קריאת ההפטרות נהיה, מעניין מאוד, כל ההפטרות שהם קראו היו הפטרות ארץ ישראליות. כלומר הם אימצו, הם לא יכולו לאמץ כמובן את כל ההפטרות הארץ ישראליות, מהמנהג הארץ ישראלי, אלא כמה הם יכולו לאמץ מתוכו? שליש, 54 הפטרות. כל ההפטרות של מנהג רומניה הן הפטרות ארץ ישראליות, לפי הכלל הבא. הם הסתירו את ההפטרה של הספר הראשון שכלול בפרשה הבבלית. האם הבנתם מה שאמרתי? כלומר, החלוקה של פרשות הסדרים הרי איננה החלוקה התואמת. במקום, בסדר הראשון שכלול בשלמותו בפרשה הבבלית, הם לקחו את הספר, את ההסתרה הארץ ישראלית והסתירו אותה. וזה עד לפני 250 שנה, 300 שנה המנהג הזה. כלומר, אז ממש, וכן נהגו הקראים. גם הקראים נהגו להסתיר בהסתרות הארץ ישראליות לפי פרשות בבליות. אותו דבר. כלומר, אז יוצא שיש לנו במנהג רומניה הסתרות שונות לחלוטין מהסתרות שאנחנו רגילים אליהן לגמרי, אין שום קשר ביניהן. הסתרות יותר. ועכשיו, מה השיטה של הסתרה בארץ ישראל הייתה? השיטה הייתה לקחת פרק בנביא שיש גזירה שווה לשונית בין הפסוק הפותח את הסדר לבין הפסוק הפותח את ההסתרה. מה השיטה בבבל הייתה? קשר ענייני, לשוני, לא תמיד להתחלת הפרשה, לפעמים לאמצע הפרשה. הנה ראינו עכשיו, לא ראינו עכשיו, תכף. אז כלומר, בבבל הקשרים בין ההפטרה לפרשה היו מגוונים, לפעמים לשניים, לפעמים רעיוניים, לפעמים כל מיני. בארץ ישראל זה עבד על גזירה שווה לשנית. הפסוק הפותח את ההפטרה צריך להזכיר מילים שנמצא את הפסוק הפותח את הסדר. זה ברור? יפה. עכשיו התחילו לשחזר את ההפטרות הארץ ישראליות כבר לפני 100 שנה. חוקרים, דיכלר, חוקר יהודי גרמני, מן, חוקר יהודי שחי באמריקה, רשמו, ניסו לשחזר על פי הגניזה ועל פי כל מיני מקורות, ניסו לשחזר את ההפטרות לפני ארץ ישראל. האחרון שעשה את העבודה הזאת ועשה אותה בצורה מושלמת והשלים את מה של קודמה וחפירו היה דוקטור יוסי אופר, קולגה שלי במכללת הרצוג. אתם יודעים מי זה? בוגר ישיבת הר עציון ומומחה לענייני מסורה. במאמר שהוא פרסם בתרבית הוא פרסם רשימה של כל ההפטרות, למעט שתיים שהוא לא הצליח לשחזר, כל ההפטרות לפי המנהג ארץ ישראל. איך הוא שחזר את זה? איך שחזרו את זה קודמיו לפי מה? בעיקר לפי הגניזה. כתבים בגניזה. בגניזה נמצאו על רשימות של הפטרות. פשוט רשימות. דפים עם רשימות של הפטרות. מה צריך להזכיר לכל סדר? אני מדבר על המנהג הארץ ישראלי. ומצאו בכתבי היד של המקרא שנמצאו בגניזה. מצאו סימונים. כאן מתחילה הפטרת סדר זה וזה. וג' מצאו את אוצר בלום של ציוטים של פייטן קדום בשם ינאי. שמעתם אולי את שמו? שמעתם את שמו? ינאי הוא פייטן שחי בארץ ישראל בתקופה הביזנטית, כנראה במאה השישית. במאה השישית כנראה, זה לא לגמרי ברור, אבל זה סביב המאה השישית. אתם יודעים מה זה המאה השישית? מה זה? איזה תאריך? תנו לי תאריך מהמאה השישית. זה כמעט סוף תקופת האמוראים. חי בארץ ישראל וכתב פיוטים לכל שבת, והפיוטים שלו הלכו לאיבוד. עכשיו הוא כתב את הפיוטים האלה לבני ארץ ישראל, כנראה שהוא חי בעזה. יש סדרה כזה, הוא חי בעזה, לא יודעים. בכל אופן, כל שבת הוא כתב לסדר ולהפטרה המיוחדים לאותה שבת פיוטים שהכניסו אותם בתפילת 18. מה שאנחנו אומרים פיוטים, אתם לא אומרים פיוטים, כי פה במעלה אדומים נעים להגיד פיוטים לפי שיטת הרמב״ם. אבל אנחנו מדברים לא על שיטת הרמב״ם, אנחנו מדברים 1,000 שנה כמעט לפני הרמב״ם. 1,000 זה מוגזם, אבל 800 שנה לפני הרמב״ם. בארץ ישראל נהגו להגיד פיוטים לא רק בראש השנה ויום הכיפורים או בחגים, אלא בכל שבת ושבת היו אומרים פיוטים בתפילת לחש. ומה היו מכניסים לפיוטים האלה? היו מכניסים להם תכנים מהסדר של אותה שבת ומההפטרה של אותה שבת. זה היה בסדר קבוע. פיוט אחד היו מזכירים איזה פסוק מהפרשה, זה לא פרשה, מהסדר, ופיוט אחר היו מכניסים פסוק מההפטרה, וסביב הנושאים של הסדר ושל ההפטרה היה פייטן תובד פיוטה, והיו אומרים את זה כל שבת. כל שבת היו אומרים פיוטים, זה לא חוכמה כמובן. כי היה להם פרשה קצרה מאוד, והפטרה קצרה מאוד, היה להם זמן מיותר עד 11 עד הקידוש. אז מילאו אותו באמירת פיוטים, וכל שבת הוא היה מחבר פיוט חדש, וככה הוא עושה כמה מחזורים, וכל המפעל האדיר שלו הלך לאיבוד. יחד עם מה הוא הלך לאיבוד? עם כל המנהג הארץ ישראל, עם כל המנהג הארץ ישראל. מה שנותר מעיניי במחזורים שלנו זה פיחד שכולם מכירים אותו, אז רוב ניסים לטה בלילה, שמופיע בהגדה של פסח, והסיום שלו זה שרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, זהו פיוט ודאי של ינאי. ופיוט שני שלו, שאומרים אותו ביום כיפור, אולי אתם אומרים אותו, אני לא יודע, אשר אימתך מיוחס לינאי, אבל לא בטוחים בזה. ופיוט שלישי שיש כמה חוקרים שטענים שינאי כתב אותו, זה עם פני תוקף, שזה כנראה של ינאי. אחרי עיניי חי פייטן ארץ ישראלי קדום אחר ששמו אלעזר כניר, והוא כתב לשבתות, הוא כבר לא היה צריך לכתוב כי היה את ינאי, אז הוא כתב לחגים. החגים לא השתנו, אז כל הפיוטים של ינאי נכנסו למנהג האשכנזי. האשכנזים אומרים עשרות פיוטים, לא של ינאי, של אלעזר הכניר, בתשעה באב. רוב הקינות שהאשכנזים אומרים בתשעה באב זה של הכניר. בימים נוראים, בתחילת ימים נוראים, הפיוטים שמדלגים עליהם במחזור זה הפיוטים של הכליר ברובם, וכן הלאה. עכשיו ככה, בגניזה מצאו את פיוטיו של ינאי. מאות פיוטים של ינאי, שני כרכים של פיוטי ינאי, תמצאו בספרייה במקלט, שני כרכים של פיוטי ינאי על פרשת השבוע. ועל ההסתרות, ועל פי פיוטי ינאי ופיוטי תלתנים נוספים, אבל בעיקר ינאי הצליחו החוקרים לשחזר את ההסתרות. ינאי מזכיר במקום קבוע, בכל שבת ושבת, במקום קבוע בפיוט, הוא מזכיר את הפסוק הפותח של ההסתרה. אז לפי הפיוטים של ינאי, ידעו לשחזר עשרות הסתרות. אז עוד פעם נחזור, מה המקורות העיקריים בגניזה? רשימות בגניזה, רשימות של הסתרות, כתבי יד של המקרא שמסומנים בספרי הנביאים המקום של התחלה של הסתרות, והפיוטים של ינאי. אלה המקורות הראשיים שעל פיהם שחזרו, וכמובן לזה עוסק את מנהג ההסתרות של מנהג רוב, מנהג הקהל, שהוא נותן לנו שליש מההסתרות. עם כל המקורות האלה הצליחו לשחזר את המנהג של ההסתרות במלואו. ועכשיו עומדת לפנינו השאלה, אז כמה המנהג הארץ ישראלי הקדום הצליח להסתנן אל המנהג הבבלי? ואנחנו לא מדברים עכשיו על שבט בנחמתא, שזה מנהג הפסיקתא, והוא נהג בארץ ישראל, מקורו בארץ ישראל, אבל זה לא מנהג אלינו עכשיו. אני מדבר על הסתרות הסבירות של 167 סדרים. כמה הצליחו הסתרות כאלה להסתנן למנהג הבבלי? אחדות, מעט מאוד. אתם מבינים לדעת איפה? אז בואו נתחיל מהתעלומה הגדולה. מה מסתירים בשמחת תורה? יהושע פרק א', ויהי אחרי מות משה. איך זה קשור לפרשת דברי הברכה? לא צריך לשאול. אבל אתם יודעים שבתלמוד במסכת מגילה מוזכרת הסתרה לשמחת תורה, לשמיני הסתרות, והיא לא זו. מוזכרת איזה הסתרה מוזכרת? ויעמוד שלמה. ולכן, לתת שאת שואלת, למה אנחנו נגד התלמוד? למה אנחנו נעשו? נעשו אצלנו פתאום על להסתיר ביהושע. בתלמוד כתוב ככה, ואנחנו עושים אחרת. הוא אומר שהוא שמע בשם רב היי גאון, אז על מאיפה לרב היי גאון הדבר הזה? התשובה היא שהסתרה ביהושע, פרק א' וסוג א', היא הסתרה ארץ ישראלית של סדר וזאת הברכה. אגב, סדר וזאת הברכה בארץ ישראל לא קראו דווקא בשמחת תורה. מתי קראו את זה? זאת שאלה מעצנת, אבל זה השתנה. אבל זאת ההסתרה ארץ ישראלית של סדר וזאת הברכה. שהוא זהה אגב לפרשת זאת הברכה אצלנו. גם האזינו וגם זאת הברכה זהו. אז זה דבר אחד, הסתרה אחת. הסתרה נוספת, שהיא מקורה במנהג ארץ ישראל, זה הסתרת שבת הגדול. אני לא יכול להביך עכשיו, זה נושא בפני, זה דור שיעור בפני עצמו, מה זה הסתרת שבת, אבל מקורה בארץ ישראל, זאת ההסתרה של... לא משנה, זה קשה, אתם לא מבינים, קשה להבין מה שאני אומר עכשיו, אז לא חושב, זה לא חושב. ויש עוד כמה מקרים, בודדים. מקרה נוסף זה פרשת שמות, על זה נדבר כשנגיע בעזרת השם לפרשת שמות. בפרשת שמות יש שלוש הסתרות שונות בשלושה ספרים שונים. מה מסתירים האשכנזים? ישעיה כ"ז. מה הפסוק הפותח? מה? הבאים ישרש יעקב יפיצו פרח ישראל. מה מסתירים הספרדים? ירמיהו פרק א', הקדשת ירמיהו, שזה דומה להקדשת משה בקנה. מה מסתירים התימני? יחזקאל ט"ז נודע את ירושלים לתועבותיה. איך קרה ששלוש העדות העיקריות בישראל מסתירות משלושה ספרים שונים? זה לא כמו שראינו פה בפרשת ויצא, שמסתירים באותו ספר, רק מפסוקים במקומות שונים קרובים. בשלושה ספרים, משאלה ירמיהו יחזקאל. שאלה מעניינת, כשנגיע לפרשת שמות נענה עליה. אבל בכל אופן, בינתיים נגיד ככה, מנהג האשכנזים דווקא הוא להסתיר את ההסתרה הארץ ישראלית לסדר ואלה שמות. זה הראיה שזה באמת הסתרה ארץ ישראלית, א', שזה נמצא בכל המקורות הארץ ישראלים בגניזה, שזאת ההסתרה לזה אלה שמות, וגם מבחינת המגזרה שלה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, הבאים ישרש יעקב יציצו פרח ישראל. אז מה הגזרה שבה? הבאים, כן? זה לא סתם הבאים, זה יותר רחב מאשר זה הכוונה לאותם באים. אז זה הסתרה ארץ ישראלית שהאשכנזים, רק האשכנזים לקחו, ובאמת אנחנו שואלים מה יש בה לאשכנזים? לאשכנזים יש זיקה מיוחדת למנהג הארץ ישראלי, אמרנו את זה כבר. המחקר הוכיח שהרבה מנהגי ארץ ישראל הגיעו לאשכנז, דרך איפה הם הגיעו? כנראה דרך איטליה. והנה המקרה הנוסף, והוא לא אחרון, אבל לנו זה יהיה אחרון להיום, פרשת ויצא. פרשת ויצא, ההצרה של הושע י"ד י' היא הפסט ישראלית לסדר שתחילתו גם בארץ ישראל היה בויצא. לא תמיד זה כך, אבל במקרה גם המנהג בארץ ישראל מפתח בויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, וההצרה הארץ ישראלית לסדר ויצא היא ויברח יעקב שדה ארם. מה הגזירה שווה? יעקב יעקב, אבל זה לא סתם גזירה שווה, מדובר על אותה, על אותה יציאה. מה שהתורה קוראת ויצא, הנביא קורא ויברח. וזה אמת, היציאה שלו הייתה ויברח. זאת ההפטרה הארץ ישראלית לויצא. עכשיו למה האשכנזים אימצו פתאום הפטרה ארץ ישראלית לפרשת ויצא? אין לנו תיעוד על זה, אנחנו לא יודעים. אבל אני משער שההסבר הוא כזה. הם עיינו בהפטרה הבבלית. וראו שהיא בעצם לא שייכת לפרשת ויצא, אלא שייכת יותר לפרשת וישלח. ואמרו, אבל מיד אחר כך יש מנהג קיים של ההפטרה, הוא רק מנהג ארץ ישראלי, להפטיר לויצא פסוק אחד אחר כך. אז הם הרשו לעצמם לזוז עם ההפטרה עד סופה ולהתחיל במקום שהוא ברק מתאים לויצא. הם לא המציאו את ההפטרה הזאת, הם לקחו אותה ממצאי קיים של הפטרות ארץ ישראליות, והם הרשו לעצמם כנראה לעשות את המעשה הזה. מדוע? וכיוון שהם נמצאים בגבולה של אותו סקר ואפילו בגבולה של אותה נבואה, במקום שההפטרה הבבלית מפסיקה, זה במקום, במקרה, מתחילה הפטרה ארץ ישראל. זה לא במקרה, כי הכל עוסק שם ביעקב. הנביא הושע עוסק באזור הזה בדמותו של יעקב. אז באותו מקום שההפטרה הבבלית, שהספרדים מחזיקים בה, והרמב"ם מציין אותה, ורשימות עתיקות מציינות אותה, ועמי תלויים לנשובתי, במקום שההפטרה הזאת נפסקת, מתחילה באותו ספר, באותו נביא, הפטרה ארץ ישראל, שהיא יותר מתאימה לפרשה, ולכן האשכנזים החליפו את ההפטרה הבבלית בהפטרה ארץ ישראלית. עד כאן זה ברור, הסבר למה שקרה פרשת ויצא, אנחנו זו שבת תשובה. אז רק מקשה לנו את העניין, כי בעצם גם הקריאה של הפרשת ויצא היא קריאה ארץ ישראלית, וגם הקריאה של תשובה בפרשת תשובה בשבת שלנו גם מנהג ארץ ישראלית. אז רק הקשנו על עצמנו את החיים. כלומר, באמת לפי המנהג הבבלי לא הייתה שום התממשות ביניהם. למה? כי לפי המנהג הבבלי בפרשת ויצא לא קראו תשובה, קראו אב. עד ויברח יעקב, ושוב הזה בסוף. רק המנהג הארץ ישראלי של האשכנזים הכניס כאן את קריאת הושע עד הסוף, וגם המנהג הזה לקרוא שוב הוא מנהג ארץ ישראלי. אז איך זה קרה? ששני מנהגים ארץ ישראלי בשתי שבתות מורים לקרוא אותו דבר? התשובה היא א', שזה לא נורא, כי כבר אמרנו שזה לא באותה, שהצרת שובה בארץ ישראל לא התנגשה בקביעות עם הצרות מסוימות, אלא תמיד בא, אני גם משנה, התשובה האמיתית היא שהמנהג בארץ ישראל היא לא כלל הצרה כל כך ארוכה כמו שהאשכנזים נוהגים. המנהג הקדום בארץ ישראל היה לקרוא הצרות של שלושה פסוקים, שישה פסוקים, ואם בגבורות תשעה עשרה פסוקים, לא היו הצרות יותר ארוכות. אז המנהג ארץ ישראלי היה להתחיל בויברח יעקב ולגמור כמה פסוקים אחר כך, ולא קראו את תשובה. אבל האשכנזים רצו שיהיה להם הפטרה תקנית של 21 פסוקים, אז הם העריכו עד סוף הנביא, וכך דווקא שהם קראו פעמיים בשנה את הפסוקים של תשובה. זה ההסבר. עכשיו עוד לא גמרנו, אנחנו רק נסיים את פרשת ויצא. מה קוראים בפרשת וישלח? עובדיה. כולם, לא כולם. הספרדים קוראים עובדיה, וזאת ההפטרה המקורית במנהג הבבלי. האשכנזים ברובם הגדול גם קוראים עובדיה, כי זה באמת המנהג. אבל האשכנזים בברלין, ובעוד כמה קהילות אשכנזיות, מה הם קוראים לפרשת וישלח? ועמי תלויים למשובתי. כלומר, הם אמרו, מה, אנחנו פרשת ויצא לקחנו את ההפטרה הארץ ישראלית. אבל מה יהיה עם ההפטרה הבבלית שהפסדנו אותה? קראו את ההפטרה הבבלית, ראו שהיא מתאימה להפליט לפרשת וישלח, דחו מפניה את עובדיה והכניסו את ועמית לאים למשובתי. כך תמצאו שבכמה קהילות, וזה במודבט בחומשים, שלפרשת וישלח יש שתי הפטרות, או עובדיה, רוב העולם קורא עובדיה, מיעוט האשכנזים, אני לא יודע היום עדיין, צריך לבדוק את זה, אם יש איזה קהילה כנגד ככה, חוזרים להפטרה המקורית של ויצא וקוראים אותה בגלל שהיא באמת מתאימה לוישלח. כלומר, הם עשו פה תרגיל כפול. לוייצא הם קראו את ההפטרה הארץ ישראלית, הם אמרו את זה מה שמתאים לה, ואני קוראים לישיבתי, הם קראו לוישלח, כי זה מתאים לוישלח. ומפני זה נבחה ספר עובדיה, ולפי מנהג יהדות יהודי ברלין, לפני 100 שנה. עד כאן, זה ויצא, זה באשר לוייצא. עכשיו באשר לשבת שובה, אני לא יודע. אז זהו, אלה הפטרות מקרות הראשה. עכשיו שבת שובה. תראו, הדבר הוא כזה. אמרנו שהמקור לקריאת שובה ישראל עד השם אלוקיך הוא בפסיקתא. זאת אותה פסיקתא שהיא נדרש שמהווה פסקאות פסקאות, למה? לכל הקריאות המיוחדות של השנה ולכל ההפטרות, זה קריאות בתורה המיוחדות ולכל ההפטרות המיוחדות. מה זה קריאות מיוחדות והפטרות מיוחדות? חגים ושבתות מיוחדות, כמו שבת ראש חודש, שבת חנוכה וכדומה. אלה, לכל קריאה בתורה ולכל הפטרה יש פסקה בפסיקתא דרב כהנא, במילה של פסיקתא דרב כהנא. והנה בין חודש אב, בין לפני שלוש שבתות, לפני תשעה באב ועד סוכות, יש בפסיקתא סדרה של פסקאות שרבנו תם כנראה עשה מהם ראשי תיבות, והראשי תיבות הם של 12 פסקאות שנותנות לנו את הקריאה ב-12 שבתות רצופות. אתם יודעים מה ראשי התיבות האלה? דשך, נועה, ערק, שדש. אלה 12 הפטרות שקוראים בהם מלפני תשעה באב, מ-17 בתמוז בעצם, ועד סוכות. מתענך? דברי ירמיהו. מתי קוראים דברי ירמיהו? שבת ראשונה של פורנותה, 1003 פורנותה. 3 פורנותה, ג' בפורנותה. זין במחרמת, תרתי ותשובה. בסדר? זה לא כך בסדר, אבל תכף תראה למה. ג' בפורנותה, דברי ירמיהו, וירמיהו א' א', שמעו דבר השם, שזה ירמיהו, מה? ב' ד', המשך, זה המשך של דברי ירמיהו, ואחרי חזון ישעיהו, שזה ישעיהו א' א', אלה ג' בפורנותה. בסדר? ואלה שלוש שבתות משבעה עשר בתמוז עד לפני תשעה באב. אחרי תשעה באב מתחילים זין בנחמתה. זין בנחמתה זה נחמו נחמו ותומר ציון, עניית תורה לא נוחמה, אנוכי אנוכי אנוכי אנוכי ומנחמכם. זאת שרק עשינו בשביל קודם, הרי ורמי הקרה קום אורי ישייר סמך, זאת הספיק, זה שבע במוחמת. קרתי בפיוטה, גירשו השם, גירשו השם להימצאות ראו ביותו קרוב, שחזל דורשים את הפסוק הזה, מתי השם קרוב? בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ישעיהו, מנהי, לא יוכרו את הפסוק. והשין האחרון, תשובה. תשובה ישראל, הושע, פרק י"ד, התנבואה האחרונה בהושע. מה קשה בסדר הזה? מה הקושי? יש כאן איזה קושי בולט מאוד. אין שתי שבתות של תשובה. לא יכול להיות. בין ראש השנה ליום כיפור יכולה להיות רק שבת אחת של תשובה. היא שבת תשובה. אני לא אומר בכוונה שבת תשובה. שבת היא נפלא לימד תשובה. אין בפריימים שבין ראש השנה ליום כיפור יותר משבת אחת. אז מאיזה פצו בפסקתא שתי פסקאות שונות של תשובה. גם ירצו השם וגם תשובה ישראל. אז תירוץ בחוק אחד אומר, טוב, זאת ההפטרה של צום גדליה. צום גדליה הוא באמת קודם, הוא מוכל מיד אחרי ראש השנה, ובמנחה של צום גדליה, ולא, האמת היא שלא במנחה של צום גדליה. בכל התעניות ציבור אשכנזים, הספרדים הם לא מפתירים, אה? מה? לא מפתירים. אז בכל התעניות ציבור, אבל האמת תירוץ בחוק. מדוע זה תירוץ בחוק? כי ספק עם דיני הפסיקתא הפתירו במנחה של צום גדליה. זה המנהג להפתיר במנחה של תעניות ציבור הוא מנהג די מאוחר. זה לא, הספרדים לא נוהגים בו. הספרדים לא מפתירים במנחה של תעניות ציבור. אז זה דבר דחוק להגיד שכוונת הפסיקתא זה לדרשו השם להפתיר בצום גדליה במנחה, שזה מנהג מאוחר. והוא לא מיוחד בכלל להפתירת עם התשובה. הוא מיוחד לכל תעניות הציבור. אז מה זה התרתי בתשובה? מה? אם ראש השנה היה יום אחד יכולות להיות שתי שבתות. כן, רק שנייה, רק שנייה, אני אתה מפתיע אותי, כן? זה נכון? מתמטיקאי, מה? אם היום כתבים נניח, אני עזוב את לא עדו ראש, אז מה? אז יכולות להיות שתי שבתות, נבין. אף אחד לא... בספרות המנהל אף אחד ולספרות המחקר גם אף אחד לא הזכיר את האפשרות הזאת. כן. אז זה רעיון, כמו שאתה אומר, אפשר להגיד רעיון אחר. והוא שבפסיקתא נתנו פה שני מנהגים. כלומר, תרתי דתיוכתא זה לא תרתי, הפסיקתא אומרת, יש לבת תשובה אחת, ואו שמפתירים בדרשו, או שמפתירים שוב לפי ימין, לפי כל קהילה, היו שני מנהגים, והפסיקתא נתנה גם לזה וגם לזה. אבל חכמי הראשונים, החכמים הראשונים, זה להרצחה לדיני הביניים, לא קיבלו את התירוץ הזה, כי הראשי תיבות האלה, דסך, נוע, ערב, שדש, היו מוחלטים. יש 12 הפטרות, והיה צריך למצוא, מה עושים עם המנהג הקדום הזה של הפסיקתא? איפה, מה אנחנו עושים עם שתי הפטרות של תשובה? עוסקים בזה, התוספות במסכת מגילה שאני יכול לגן יעד, חוקו תודה שגיד וכיסר חיזוזות עוסקים לזה כל ספרי המנהגים עוסקים לזה בעלי הלכה חוקו שלוש שיטות בראשונים כיצד לפתור את הבעיה. עוד פעם נגדיר לעצמנו מה הבעיה. בפסיקתא אנחנו מוצאים תרתי דתיובתא, שתי הפטרות של תשובה, ירשו השם ושוב ישראל עד השם. והשאלה נשאלת היא איך מכניסים שתי הפטרות של תשובה שבין ראש השנה ליום כיפור לפי מנהגנו בכל פנים יש רק שבת אחת. אז מה עושים עם שתי הפטרות של תשובה? כן. מה? זהו, מה שהיה לי חילקתי. אומר התוספות. התוספות הזה תוספות מאוד חשוב, מכיוון שהוא המקור האשכנזי הקדום כנראה, אחד הקדומים, למנהג אמירה ג' דפורנותא וז' דנחמתא ותרתי דתיובתא, איך שלא יהיה. זה המקור, כלומר, המקור הוא הפסיקתא, אמרנו, אבל המקור הקדום מבחינת הראשונים זה אחד המקורות. איזה עוד ספרים מתארים לנו את המנהג האשכנזי בראשיתו כנראה, לקרוא את כל ההפטרות האלה שאחר כך הוא יתפשט בכל העולם? יש לנו ספרים מבית מדרשו של רש"י, כמו פרדר הפרדס, מה? איך? מחזור ויטרי, שנכתב על ידי תלמידו של רש"י, רבי שמחה מויטרי, ספר רמה, כמה ספרי מנהגים שנכתבו באשכנז. הגמרא אומרת, מביאה ברייתא, ראש חודש אב שחל להיות בשדה, מסתירים חודשכם ומועדכם צנעה נפשי היו עליי לתורח בישעיהו פרק א'. לפי אתם רואים, זה לא בדיוק המנהג שלנו. כלומר, לפי דין התלמוד, רק ראש חודש אב שחל להיות בשבת, מסתירים, וזה באמת נהנה מאורע. למה? מכיוון שבשבת זאת, מה קוראים? מה קוראים בשבת זאת? לא משנה איזה פרשה ואיזה סדר, זה לא חשוב, אבל מוצאים את כלי השנייה בפרשת ראש חודש. אז ההפטרה היא לא קשורה לתאריך, ההפטרה היא קשורה לראש חודש. חודשכם ומועדכם צנע נפשי, זה הפטרה לראש חודש. כי בדבל, אני רוצה שתשימו לב, הדבר המפתיע בכל הדבר הזה, 12 הפטרות, שמה איתן? הן לא קשורות למה שקראו בתורה. הכלל הוא שמפתירים מעין מה שקראו בתורה, ופה 12 שמתות רצופות, אנחנו עוזבים את הכלל התלמודי. בבבל לא היה דבר כזה. בבבל קראו כל דבר שכמעט כל הפטרות הבביות היו קשורות למה שקראו בתורה. גם פה, מה שכתוב בברייתא, ראש חודש אב שחל להיות בשבת, מכיוון שזה ראש חודש שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שמחת במוספים של ראש חודש, ומפטירים מעין המאורע. חודשכם ומועדכם צנע נפשי. אז אצלנו אנחנו שניים, זה גם מעין המאורע של ראש חודש, וזה גם קשור ללוח השנה, לתשעה באב. אתם מבינים? אבל את זה לא הכירו בבבל את כל המנהג הזה. אומר את הוספות, ראש חודש אב שחל להיות בשבת, מפטירים חודשכם ומועדכם צנע נפשי, ואין אנו עושים כן, אלא מפטיר בירמיהו שמעו דבר השם. למה? כי ראש חודש אב שחל להיות בשבת, אז מה? אז זה שבת שנייה בג' בפורנותה. ובשבת שלפני תשעה באב, אנחנו מפטירים חזון ישעיהו. זה הטעם, כלומר, איך אנחנו חולקים על התלמוד? לפי שאנו נוהגים על פי הפסיקתא לומר ג' בפורנותה קודם תשעה באב, ואלו הם דברי ירמיהו, שימעו דבר השם חזון ישעיהו, ובתר תשעה באב שב בנחמתה, ותרתי וציורתה, ואלו הם נחמו נחמו ותומר ציון עניית סוערה. אני לא יודע מה לתכי חלקל פה את לבדה, לא ברור לי מה זה לבדה. אנוכי אנוכי, רוני הקרא, קומי אור יצוף אסיס, דירשו השם ושובה. ולפיכך מקדימים עניית סוערה קודם רוני הקרא, אתם זוכרים שציפנו בבעיה הזאת בשיעור הקודם, בדרך הנחמות להיות הלכות ומשובחות יותר. כאן נמצא בתמציתיות התירוץ של אברהם. וסדר זה מתחיל בפנחס. לא תמיד זה מתחיל בפנחס, אלא רק כאשר פרשת פנחס נקראת אחרי 17 בתמוז. יש שנים שפרשת פנחס קוראים לפני 17 בתמוז, ואז מה מפתירים? באליהו. וסימנך, הסימן הזה לא מופיע בפסיק בעצמה, זה סימן שכנראה לפי מחזור ויטרי יצא בתור רבנו תם, או לא לפי מחזור ויטרי, לפי אחד מספרי המנהגים, כנראה מקורו בדברי רבנו תם, זה סימנך בשח נועה ערק שדש. ולעולם סוף הסיס באתם ניצבים, דיינו שבת לפני ראש השנה, לפי שהוא סוף הנחמות, ודירשו בצום גדליה, ושובה בשבת לפני יום הכיפורים. עד כאן זה ברור, זה מה שאתם תרצתם. דירשו השם בצום גדליה, ושובה בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אבל תחשב תראו בדבר מעניין, וכשיש שבת בין יום הכיפורים לסוכות, השנה זה לא יוצא, אבל יש שנים שזה יוצא הרבה. אז הווי דירשו בשבת שלפני יום הכיפורים, משום דכתיב בי דירשו השם בימצו והיינו בימי תשובה, ושובה בין כיפור לסוכות. דכתיב בה ונתתי לך יורה ומלכוש, וכן והשם נתן קולו לפני חילו במשתי במים ושלח שפיר לפני סוכות. וזה המנהג לא ישתנה לעולם. מישהו מכיר את המנהג הזה? אתם תצחקו, אבל זה כתוב בחומשים. המנהג הזה כתוב בחומשים. אני לא יודע אם יש קהילה אחת שנוהגת ככה, אבל בחומש העמק דבר כתוב שכך צריך לנהוג. אם אין שבת בין סוכות, בין ציפור לסוכות, אז קוראים שובה בשבת שובה. ואם יש שבת, אז קוראים שובה בין יום ציפור לסוכות. ומה קוראים בשבת שובה? דירשו. אז איך נקרא לשבת הזאת? שבת דירשו. אז התרגום שלפי התוספות, התוספות הוא לא יחיד בעניין הזה, הרבה פוסקים ממליצים לנהוג את התוספות, וכתוב, אמרתי לכם שחומש האמת בבר, ובחומשים ספרדיים, אתה מוצא שכך הדין, כך נוהגים. אני לא יודע אם באמת נוהגים ככה, זה שכתוב זה עוד לא אומר שכך נוהגים, אבל כך כתוב בהרבה מאוד מקומות. זה המנהג הכי נפוץ בספרות, בספרות ההלכתית ובספרות של המנהגים, זה המנהג הכי נפוץ. דהיינו, מה הם רוצים להגיד? לא, אי אפשר לתרץ את זה שדרשו זה רק לצום גזע, זה דחוק. דרשו זה לשבת. איזה שבת? שבין יום כיפור, בין ראש השנה ליום כיפור. ומתי שובה? אחרי יום כיפור. אז הקריאה, הכינוי לשבת, אתם זוכרים שהיה כתוב כאן שבת שובה, שבת שובה, זה לא פלפול באלמה, לפי התוספות, לא ראוי לקרוא לשבת הזאת כלל שבת שובה, כי לא תמיד שבת שובה. חלק מהשנים וחלק ניכר מהשנים זה שבת דרשו. זה רק השבת הבאה תהיה שבת שובה, לפני סוכות. עכשיו השאלה, מה עושה שבת שובה לפני סוכות אחרי יום כיפור, וכמו אתרוגים אחרי סוכות? הרציבה היא לא, בגמרא כתוב שיפה פעקה בין לפני גזר הדין, בין אחר גזר הדין. זה גמרא בראש השנה. כלומר, יפה לקרוא לתשובה גם אחרי יום כיפור, ולפך יש כאן רעיון מוסרי מאוד עמוק. מה, נגמר יום כיפור, אז נגמרה חזרה בתשובה? לא! צריך לחזור בתשובה גם אחרי יום כיפור. הזעקה יפה לעולם בין לפני גזר הדין, בין לאחר גזר הדין. ועוד אומרים כאן התוספות עם נוסף, שבתוספת לשובה, אתם יודעים שבשובה מסיפים פסוקים מיואל, יש כמה רמזים לענייני גשמים, וזה מתאימה, לפני פסוקות לקרוא בענייני גשמים, עד כאן זה ברור. אומרים התוספות, וזה המנהג לא ישתנה לעולם. אבל למעשה הוא השתנה והשתנה, והיום אני חושב שאני אמרתי לכם, אני לא יודע על קהילה שנוהגת לפי המנהג הזה. המנהג, שהוא המנהג שעליו ממליץ אבודרהם, הזכרנו אותו, את אבודרהם. כך נוהגים הספרדים, נהגו מאז ומקדם כנראה. מאז ומקדם, כלומר, מאז שהם התחילו לקבל את ההפטרות של פסיקתא, וכך פוסק השולחן ערוך כדעה עיקרית, המחבר פוסק את זה כדעה עיקרית, זה המנהג שאנחנו נוהגים בו כולם היום. דהיינו, שלעולם בין שבת, בין ראש השנה ליום כיפור בשבת קוראים לעולם שובה, ולכן זה שבת שובה, כי תמיד קוראים בשובה, ואילו, ואם מתרחשת שבת בין כיפור לסוכות, אז מה קוראים בשבת הזאת תמיד? האזינו, וההפטרה היא שירת דוד. עכשיו, שירת דוד זה איפה? זה מתאים, שירת דוד, שירת האזינו, אבל התימנים והאיטלקים לא מפתירים את שירת דוד בשבת הזאת, אלא מפתירים את צמרת הארז ויחזקל וזיין כמדומני, שזאת ההפטרה המקורית כנראה הבבלית, מי יודע מי החליף את ההפטרה לשירת דוד אני לא יודע. אבל ההפטרה שהרמב״ם כותב שצריך לומר אותה להאזינו, אז הרמב״ם אין את כל ה-12 אלף, כפי שאתם יודעים, ויחזקאל דווקא. לא שירת דוד, אלא פרק ויחזקאל. וזה מה שנוהגים התימנים והאיטלקים. אז אמרנו כאן שני מנהגים. עוד לא גמרנו, יש מנהג שלישי. עוד פעם, נחזור, שני מנהגים. המנהג הרווח בספרות, והוא מנהג התוספות, מה שהתוספות אומרים, זה המנהג לא ישתנה לעולם, זה לקרוא דרשו בשבת שובה, ושובה בשבת האזינו אם היא חלה לפני סוכות, אם יש שבת לפני סוכות. זה המנהג שהתוספות ממליצים. ורק אם אין שבת לפני סוכות, אז שובה עוברת לשבת שובה, ודרשו מסתפקים בזה שקראנו את זה בצום גדליה. אבל זה לא הכוונה המקורית. הכוונה המקורית ששתי שבתות מחזירים בתשובה. אחת לפני יום כיפור ואחת אחרי יום כיפור. אחת לפני יום כיפור בדרשו, אחרי יום כיפור בשובה. זה לדעת התוספות הכוונה המקורית של הפסיקתא. ורק שאין שתי שבתות, אז מסתפקים בשובה ישראל. יציל ויחובה בזה שקראנו בצום גדליה דרשו. זה מנהג התוספות. זה רשום בחומשים רבים, ולפי דעתי זה לא נוהג בשום מקום, אף על פי שאני לא יכול לדעת אם זה לא נהג לפני 100 שנה, לפני 50 שנה אפילו, אני לא יכול להיות בטוח. זה צריך לחקור את זה. המנהג הרווח בימינו בכל קהילות ישראל, הוא מנהג שמקורא לו באבודרהם, בשולחן ערוך, זה זה שקוראים שובה תמיד בשבת שובה, ולא קוראים דרשו אלא בצום גדליה, מי שקורא בצום גדליה דרשו. זה המנהג, זה מה קוראים באזינו כשיש שבת מיוחדת, שבת בין כיפור לסוכות, קוראים את ההפטרה של האזינו, או שירת דוד, או צמרת הארץ ביחזקאל. בואו נמשיך ונקרא את התוספות, כי הוא מאוד מעניין. איך אנחנו? וזה המנהג לא ישתנה לעולם על פי הפסיקתא. וכן פירש רבנו תם. כלומר, מאחורי המנהג הזה עומד רבנו תם. ולא כדברי רב החובל, ההופך ומבלבל, לומר שובה קודם כיפור, זה צריך להפסיק בין כיפור לפסוקות. ואין להפסיק בין השש נחמות לשביעית, אלא כדברי רבנו תם, אם ישרים נחתם. סוף הפריס בראשיתו ושובה באחריתו. אתה הזנת מדעת רב החוזל הופך ומבלבל. יש כאן טעות בטעות, טעות קטנה. יש כאן בעיה, מה עושים עם הדבר הזה? בא רב החוזל, הוא באמת רב חוזל, תכף תדעו מי, ואומר ככה, יש כאן שין דלת שין. מי אומר שזה שפסיס בשוב ושוב הישראל? בואו נעשה אחרי, לקרוא שובה אחרי יום כיפור, אין לזה טעם, לפי אדם זה היה זה. אז בואו נגיד ככה, שפסיס יהיה בשבת שבין יום כיפור לסוכות. דרשו יהיה בשבת שובה, ושוב הישראל יהיה בשבת מצווים שלפני ראש השנה, ואז תשובה לפני עשרת ימי התשובה. וזה יהיה הפירוש של שדש. השדש האחרון יהיה שובה ישראל לפני ראש השנה, דרשו השם בהימצאו תמיד בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורי, ובמקום שיש שבת נוספת לפני סוכות, לשם נסיים בנחמות, בנחמה השביעית, סוף פסיס. ואז קיימנו את הראשי תיבות. איפה הטעות בתוספות? גיליתם? מה? התוספות אומר שמסתירים מה? שוב הקודם כיפור. הכוונה היא כמובן שוב הקודם ראש השנה. אני לא יודע אם האחרונים תיקנו פה את התוספות, אבל אני יודע, המקורות של המנהג הזה הם לא מהתוספות. המקורות של המנהג הזה הם בסידור רש"י. ומישהו הבלבל את ההצעה הזאת זה רש"י כתבו. הוא רב החובל, או איזה רב חובל הוא. איך היינו מתמצאים בין גלי הים של התלמוד ללא הנחייתו של רב החובל רש"י? אבל רבנו תם טוען, או התוספות, אני לא יודע מי אחראי על החריזה, או שרב החובל הופך ומבלבל. את מה הוא הופך ומבלבל? את השינים של שדש הוא הופך ומבלבל. במקום סוף הפסיס דרשו שובה, הוא הופך ומבלבל, שובה דרשו וסוף הפסיס. ובכן רב החובל הופך ומבלבל. מה רב המנהג הזה? המנהג הזה פותר לנו את כל הבעיות. כי אמרנו, תרתי זה תשובה, אמרנו, מה פתאום אחרי יום כיפור אין לי, בין ראש השנה זה יהיה שבת אחת. לא, אומר, יש שתי שבתות, אחת לפני ראש השנה, ואחת בין ראש השנה ליום כיפור, ושתיהן מתאימות להיות הפטרות של תשובה. ונעים זין בנחמת, אני לא מבטר. אם יש שבת נוספת, היא תהיה השביעית של הנחמה. ובעלי המנהג הזה, בספר הפרץ, ובספרים של תלמידי רש"י, מנמקים את זה, ואומרים, כל כך יפה לפני סוכות, אחרי יום כיפור, להכתיר סוף הסיס בהשם, כי ילבשנו לבדי ישע, ואיל צדקה יעתני, אחרי יום כיפור זה נורא מתאים, הנחמה הזאת. אבל התוספות מאוד מבקרים את רב החובל, ההופך ומבלבל, ואומרים בשום אופן לב, אלא כמו רבנו תם, אם ישרים נחתם. זה ממש התוספות פה מתעלים לשירה. כן, עכשיו לפי המנהג הזה של תלמידי רש"י, ואולי זה מנהגו של רש"י, אז השבת בין ראש השנה ליום כיפור, אף פעם לא שבת תשובה. תמיד, מה? שבת דרשו, אז בכלל לא מתאים לכל השבת. לפי, שימו לב, שהיה מנהג אחד קודם, שזה לפעמים כך ולפעמים כך, ועכשיו אנחנו במנהג שלישי, שאף פעם לא קוראים תשובה בשבת הזאת, אלא רק דרשו אצלם בהימצאות. אבל בעלי המנהג הזה אומרים לא ככה, הם אומרים שאם אין שבת, אז קוראים רק שובה ודרשו וסוף הפסיס לחריצית. סוף הפסיס זה הפטרה רק למקרה שיש. כך הם אומרים בעלי המנהג הזה, זה כתוב בספרים, זה לא. עכשיו מה הביקורת של התוספות שמגנים את רב החובל ההופך ומבלבל ולא מוכנים לקבל אותו? הפרדה של זין זה נחמתה. זה יוצא שלא תראה שלנו ג' בפורנותה, ו' זה נחמתה, תרתי בתשובה, זה עוד אחד של נחמה. זה הורס את כל הפסדר, אומרים התוספות. הורס ומבלבל את כל הפסדר הטוב. אבל הפסדר הזה לא כתוב בשום מקום, צריך לומר. כלומר, ראשי תיבות האלה, טוב, זה האמת היא שזה לא נכון. בפסיק תא, באמת ההפטרה של סוף הפסיס, זה יוצא צמוד להפטרות האלה. הפסקה. שדורשת את סוף הפסיס נמצאת אחרי קומי אורי. אז באמת יש צדק מסוים בביקורת של רב החובל. אז יש לנו שלושה מנהגים, כן, שאלות. מה זה ישראל? מה זה ישראל? מה זה ישראל?
ישראל,
ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, יש הפסיקתא, כל המנהגים פה הם על פי הפסיקתא, כולם.
אבל
אמרנו שהיתה מנהגת ישראלית ואיבת המחכה
של
זירה שעברה,
של
לחתום. לא, כל ה-12 האלה עזבנו את זה. פה 12 שבתות שבין לפי המנהג, עזבנו את הקישור בין ההפטרה לשבת לפרשה במשך 12 שבתות. זה דבר מדהים בעיני. כן. הנה המציאה של רבנו סך, לא יודע על זה. לא, הראשי תיבות האלה זה לא משנה, הטענה של התוספות במקצוע, אתה שואל, אם רבנו תם יפתד את הראשי תיבות, הראשי תיבות האלה הם מבוססים על הסדר של הפסקאות בעיני. וזה הביקורת הראשי, שהסדר של הפסקאות הוא שעוד תוסיף קודם ואחר כך דרשו, באמת בפסיק כזה הסדר. קודם סוף תוסיף, אחר כך דרשו ואחר כך תשובה. זה סדר הפסקאות, ולכן זו הטענה שלו, הוא צריך ומבלבל את סדר הפסקאות. זה לא הרשי תיבות, זה הסדר המקורי של הפסיקתא. כן. הטעות בתוספות זה טעות פוס כנראה, שהוא כותב ששובה לפני כיפור, זה היה צריך להיות לפני ראש השנה. זה משהו קטן. כן. אני לא שומע. שהפטרה יותר רחוקה? למה אתה אומר? אה, ודאי, ודאי, ודאי, אנחנו לא קוראים. עכשיו, מה קוראים בהפטרה תשובה? בקיצור. קודם כל רציתי שתראו שמה שאנחנו נראה לנו מנהג פשוט וברור, שבת תשובה, נולדנו עם שבת תשובה. כאילו זה מאז ומקדם, בכלל לא ברור מה זה שבת תשובה, ממתי, למי זה שבת תשובה? לפי מנהג רש"י זה לא שבת תשובה בכלל, זה שבת ברשות, ולפי מנהג התוספות זה לפעמים כך או לפעמים כך. אז שום דבר אין עליו, אין ביטחון בשום דבר. עולם המנהג הוא עולם מגוון, מלא דעות, מלא מחלוקות, מלא גוונים וגווני גוונים. ועוד לא דיברנו על המנהג הספרדי הקדום, שהרמב"ם משקף אותו, שלא קראו את כל 12 הפטרות האלה לא קראו, כן? אז מה קראו? קראו דברים אחרים לגמרי. כן. כבר בראשונים קוראים לזה שבת תשובה, אבל אתה רואה שזה לא מוצדק. אני לא בטוח שהראשונים קוראים לזה שבת תשובה, אבל יכול להיות. לא, אני אקח את זה ברזון מוגבל. מה קוראים? ובכן קוראים הפטרה בסוף הושע, בואו נקרא את זה סוף סוף. מי"ד פסוק ב', הנה כאן דוגמה איך המחלק הנוצרי, המחלק הנוצרי באיזושהי קפריזם לא מובנת, התחיל את פרק י"ד בסוף נבואת הפורענות של פרק י"ג, כלומר צרור עוון אפרים שפונח את התור, וברור לגמרי, גם מבחינת חלוקת הפרשיות של המסורה וגם מבחינת מנה וקריאה של ההסתרה, שהנבואה שמתחילה בשוב אל ישראל היא נבואה חותמת את ספר הושע. זה מאוד חשוב מה שאני אומר לכם. שני ספרים בתרי-עשר, כנביאים שחלו באותו דור, עמוס והושע, מלאים פורענות שכתובתה עימה, ממלכת ישראל. עמוס הוא אמנם נביא שבא מתקוע, אבל הוא נביא שפעל בעיקר בממלכת ישראל, ואילו הושע, לפי הדעות המקובלות, לפי מה שנראה מהספר, הוא נביא שנולד באפרים, חי באפרים, וכל נבואותיו מכוונות נגד ממלכת ישראל. ונבואות זעם קשות ביותר יש בספר הושע וגם בספר עמוס, ושניהם מכינים את עמם לקראת החורבן העומד על הפרק. ממש, הם חיו בדור שבו ממלכת ישראל חרבה. לא ברור אם הם ראו את החורבן הזה, אבל הם חיו בדור הסמוך לחורבן ממלכת ישראל. והנה שני הנביאים הללו מצלמים את ספרם בנבואות נחמה. שתי נבואות הנחמה הללו משמשות כהפטרות. נקרא את נבואת הנחמה המסיימת את הושע. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני, אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה עפרים שפתנו. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. הרפא משובתם, אוהבים נדבה, כי שב אותי ממנו. אהיה חטא לישראל, יפרח כשושנה, ויחשו ראשיו כלבנון. ילכו ינקותיו, ויהי חזית עדו, וריח לו כלבנון. ישובו יושבי בצילו, יחיו בגן ויפרחו כדפן, וכרו כיין לבנון. אפרי, מה לי עוד לעצבים? אני עניתי ואשורנו. אני כברוש רענן, ממני פרייך נמצא. מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו גם, ופושעים כך לבד. מי חכם ויבן את דברי הושע. למרות שהפרק הזה הוא אחד הפרקים, הנבואה הזאת היא אחת הנבואות הקלות בספר הושע, כלומר בחלק העיקרי של ספר הושע, היא מספיק קשה כדי שתלמדו בקל וחומר על מה שקורה לפני כן. ספר קשה מאוד. בואו נפרש קצת את הפסוקים האלה באמת בקיצור נמרץ. שוב על ישראל עד אדוני אלוהיך, מאיפה לקוח הביטוי שוב על ישראל עד השם אלוקיך? ושבת עד השם אלוקיך, איפה? בפרשת התשובה בניצבים. יפה. כי חשלת בעווניך. חשלת בעווניך, מה פירוש? מה? חשלת בעשיית העוון? או חשלת בגלל, אני חושב שזה הפירוש שמתאים יותר, בגלל עוונך חשלת. חשלת בגלל עשיית עוונך. כלומר, לא הצלחת, לא הצלחת את מה שרצית. תשים לב, בלשונו של הושע, עם ישראל אומר, אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. כלומר, החטא לא הביא לך שום תועלת, אלא להפך, כי שלום ונפח נפש. ובכן, שוב עד אליך עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. וכאן אומר הנביא לבני ישראל, קחו עמכם דברים. מה זה לקחת דברים? גם בעברית של ימינו, באותה משמעות, לקחת דברים ולתכנן ולהכין את הדברים שתאמר. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני, אמרו אליו. וכאן הוא מצטט, מה בדיוק הווידוי שישראל יאמרו אחרי שהם נכשלו באבונם? כל תישא אבון, שפירושו אתה נושא כל אבון, תרץ את המילים ותרשם, אתה נושא כל אבון, כל אבון תישא, וכך טוב, כך את הדברים הטובים שיש לנו לומר, ומשלמה שרים בתנו. יש מתמשים משלמה בצטתנו במקום קורבנות של פרים, ויש מפרשים משלם את הפרים שנדרנו להביא בצטתנו, וזו נפקונים הגדולה בין שני הפירושים. ובכן, הפנייה של עם ישראל בציטוט, זה ציטוט ישיר, כל ציפה אבון וכך טוב ונשלמה פרים בצטתנו, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. שלושה דברים. א', לא נמתח יותר בעזרתו של אדם, בעזרתם של מעצמות, ולא נסתמך על עזרתם, אשור ליושיענו. לא נסמוך עוד על כוח צבאי שלנו, על סוס לא נרכב. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, פשוטו, כמשלעו, מה? אז לא נעבוד עוד עבודה זרה. זה מה שנאמר לך, תראינו, אשר בך ירוחם יתום. אשר אתה מרחם על יתומים, אתה הוא מקור הרחמים, ואנחנו באים אליך כיתומים כדי שתרחם עלינו. מי מדבר על פסוק ה'? תראו לב, הנביא יוצא פה דו שיח דרמטי. הוא ממליץ לישראל מה לומר, אבל כשהוא ממליץ לישראל הוא אומר את זה בציטוט. כך תאמרו, והוא נותן לנו נאום, נאום תשובה של ישראל. מפסוק ה', בלי להודיע, נתחיל נאום התשובה של השם. ארפה משובתם, אוהבים נדבה, אהבת נדבה. כי שר עפי ממנו. מבטיח הנביא, אם אתם תתוודו ותאמרו את הדברים האלה להשם, השם מצידו יקבל אתכם חזרה, יקבל את תשובתכם, הרפא משובתם, אוהבי נדבה, כי שר עפי ממנו. וכאן באים שלושה פסוקים של נאום נוספים, שמה המשותף לשלושתם? יהיה חטא לישראל, אומר השם, יצרח כשושנה ויחצור עשיו כלבנון. ילכו יונקותיו, יונקותיו וענתיו, ילכו, יתפשטו. ויהי כזית עדו וריח לו כלבנון. ישובו יושבי בצילו, אומר השם, יחיו בגן ויפרחו כדפן, זכרו כיין לבנון. כמה המשותף? שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מציין את דבריו במילה לבנון, ומתאר פריחה, ומתאר עושר כלכלי, חקלאות מסגשגת, משקעים, טל שמחיה את האדמה, וישראל פורחים כשושנה, מקים שורשים כמעל כלבנון. מה זה יחד שורשיו כלבנון? ארז, בדיוק, שורשים כארז בלבנון. הענפים מתפשטים, היופי של ישראל יהיה כמו יופיו של אפר זי, וריח יהיה כריח הלבנון, שזה גם מופיע בתנ"ך בעוד מקומות, ויהיה שפע של יבול. ישובו יושבי בצילו, מי ישובו? בני ישראל יושבי בצילו של מי? של הגפן והזית והארז, יחיו בגן ויפרחו כגפן, וזכרו, הכוונה כנראה שמו, יהיה כיין לגנון, או זכרו, זכרו, לא ברור. כלומר, היה כאן דו-שיח. דו-שיח בין מי למי? בין בני ישראל שמתוודים על חטאם ורוצים לשוב אל השם, לבין השם שמקבל אותם באהבה ומבטיח שפע וגאולה לבני ישראל השבים אליו. הדו-שיח הזה מיוצג כמובן על ידי הנביא, ועכשיו הנביא ממשיך בדו-שיח מדהים. אפרים, נקודתיים, כמו בספרי מחזות. אפרים, נקודתיים, פתוח מרחאות. עכשיו הוא כבר לא אומר, כמו שהוא אמר קודם, תגידו כך וכך, אלא הוא מצפה, אפרים, פתוח מרחאות. מה לי אוהב לעצבים? שפירושו? אין לי שום עניין, מה יש לי עוד עם העצבים, עם האלילים? גמרתי עם זה כבר, אני לא חוזר יותר לדבר הזה. סגור מרחאות, פתוח מרחאות חדשות. אני עמיתי ואשורנו. מי אומר את זה? השם אומר את זה, אלה דברי השם. כתגובה לדברי אפרים נקודתיים, מה לי עוד לעצבים? אומר השם, אני עמיתי ואשורנו. אני עמיתי בלשון לענות, אני עונה לו, נענה לאפרים ואשורנו, אני מתבונן בו, משם שור, כן? אני מקבל אותך, אני רואה אותך. סגור מרחאות, פתוח מרחאות, אני כברוש רענן. מי אמר? מי אומר אני כברוש רענן? אפרים, כלומר אפרים עכשיו אומר, ועכשיו, אחרי שקיבלת אותי, אני כברוש רענן. סגור מרחאות, פתוח מרחאות חדשות, ממני תריך נמצא. מי אומר את זה? מי? השם. כלומר, אפרים, אתה כברוש רענן, אבל ממני בא סיפוק, נמצא משם בגלל הים ימצא להם, כלומר, הספקה קבועה. ממני אתה מקבל את פירותיך. אני מקור הפירות שלך. מה? לא כנראה. לא ברור מה זה ברוש, אבל זה לא חשוב, זה לא עקרוני בכלל. בקיצור, באותו פסוק יש לנו דו-שיח בין ארבעה שלבים בין אפרים לבין הקדוש ברוך הוא. אפרים מתנער מהעבודה זרה, מה להיות לעצבים, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, ואז אפרים אומר, אני כברוש רענן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ממני תריך נמצא. תראו איך כל הנבואה הזאת, אם כן, תבואה באיזה חותם ספרותי של מה? של דו-שיח חי בין אפרים לבין השם. הפסוק האחרון מהווה אמנם חתימה של כל ספר הושע, אבל הוא מהווה חתימה מיוחדת של הנבואה הספציפית הזאת. הוכח. מה הפתיחה? לא, לא. זה דברי הנביא, אבל זה לא הנקודה. יש הוכחה מילולית. סיים כאין הפתיחה. הכישלון, המילה היא להיכשל. שוב אל ישראל עד השם כי חשלת באבוניך, וישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בעם, ופושעים ייכשלו בעם. כלומר, אתה כשלת באבוניך וחזרת בתשובה. חזרת בתשובה ותשובתך מתקבלה. אבל הסיום הוא שמי שאיננו חוזר בתשובה, פושעים, נכשלים בדרכי השם. עכשיו יש כאן איזה פרדוקס. פרדוקס מדהים. דרך ישרה בנביאים, בספר ישעיהו זה חוזר הרבה פעמים, דרך אשר לא נכשלים בה. מה זה דרך ישרה? והיה יעקב למישור והחפים לבקעה, הדרך מתיישרת כדי שכולם ילכו בלי ליפול. איך קורה הדבר שדרך השם ישרה, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם? למה צדיקים ילכו בם? זה הדרך ישרה, אבל איך הפושעים ייכשלו? באותה דרך ישרה, איך זה מכשיל את הפושעים? הפושעים ייכשלו בם בדרכי השם. שים לב למילים, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, הכוונה ילכו למישרים, כי זה דרך ישרה, ופושעים ייכשלו בם. באותה דרך ישרה הפושעים ייכשלו. איך דרך ישרה גורמת להכשלה?
שלום לדעתם,
אבל הם הולכים בדרכי השם הישרים. זאת שאלה מעניינת. שאלה שפרשנים אומרים זה בכל זה בכל. יש איזה רעיון מאוד מתוחכם ופרדוקסל. אותה דרך שהיא דרך ישרה, היא ישרה לצדיקים ומכשילה את הפושעים. איך דרך ישרה יכולה להכשיל את הפושעים? היא עוד נקראת דרכי השם. דרכי השם ישרים, אבל הפושעים בכל אופן יכשלו בדרכי השם. מה הכוונה? לאיזה רעיון כאן יש כוונה? אנחנו לא ניכנס לזה, רק אני ארמוד. כל הנושא של ההפרה הזאת, של הנבואה הזאת, הוא כמובן התשובה. ראיתם? זה הנושא של מתחילה ועד סוף. הנושא של שוב אל פועל עד השם. אפרים שב אל השם, והשם אומר שהוא משיב אותו אליו, שב אותי ממנו. ממש, זה באמת מתאים מאוד לשבת תשובה. לשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים. זאת הפרה קלאסית שעוסקת כולה בנושא התשובה. נושא התשובה עצמו, יש בו איזשהו פרדוקס שהוא מובן לצדיקים שהולכים בנושא התשובה, ונדחה על ידי הרשעים שלא מקבלים את רעיון התשובה, ולכן התשובה נמנעת מהם, והם נכשלים בדרכי התשובה בגלל שהם מתנגדים לרעיון הזה או לא מקבלים אותו. יש פרק שלם ביחזקאל שבו הנביא מתווכח עם אנשים שאומרים לא ייתכן דרך השם, והם אומרים את זה על רעיון התשובה. הרעיון שאפשר לחזור בתשובה ולכפר על חטאים הוא רעיון שלא עולה על הדעת. אז דרכי השם ישרים, צדיקים מנצלים את דרכי השם והולכים, הפושעים לא מנצלים. אבל זה לא בדיוק מה שכתוב פה, כאן כתוב יכשלו דם. כן, אני רק רגע, תן לי לגמור. הרעיון הזה אני רוצה להמחיש אותו בעוד, אין לנו זמן לפתוח ספרים ולראות, אבל אם יהיה לכם זמן תראו. בסוף ספר ירמיהו, ירמיהו מגיע לעם, למצרים. הוא מוצא שם קהילה די ותיקה כבר של יהודים. עכשיו, ירמיהו אחרי החורבן הוא באופן טרגי הנביא המנצח. למה הוא נביא שמנצח? אמרתי לכם. ובאמת זה קל מאוד להגיד את זה, תראו, הזהרתי אתכם חזור ועזב, כל מפעלו הנבואי של ירמיהו איננו אלא הזהרה מפני החורבן, לא שמעו בקולו, החורבן בא, ועכשיו כולם יודעים שהוא דיבר אמת, הרי היה שלב שחשבו אותו כנביא שקר ורצו לשפוט אותו כנביא שקר ולהרוג אותו, כן? ועכשיו אחרי החורבן באופן טרגי, הלוואי שלא, אבל ירמיהו אומר, טוב אתם רואים, לא שמעתם בקולי, זה מה שהשם עשה. הוא בא לאנשי מצרים ורואה שהם עובדים עבודה זרה, והוא בא אליהם עם החורבן ואומר, תראו מה קרה, תראו באיזה מצב העם ישראל נמצא בגלל העבודה הזרה שאתם עובדים, אז עכשיו תחלבו בתשובה אחרי כל מה שקרה. כל מה שקרה לנו לא בגלל שעבדנו עבודה זרה, כל מה שקרה לנו זה בגלל שלא מספיק היינו אדוקים בעבודה זרה, אבל עכשיו אנחנו מקבלים עלינו לחזור בתשובה ולהיות אדוקים במלאכת השמיים, זה סוג של עבודה זרה, ומודד שנקבל על עצמנו לעבוד עבודה זרה בלב שלם, אנחנו בטוחים שכל המצב ישתנה לטובה. זה מה שהם אומרים לירמיהו. צדיקים ישרים דרכי השם, בתנאי שאתה רואה אותם בשכל, ולכן הנביא אומר, מי חכם ויבן אלה נבון וידעם. צריך להיות חכם, צריך להיות נבון, כדי לראות את היושר בדרכי השם ולהשיג את המסקנות האמיתיות. והצדיקים אכן הולכים בדרכי השם לקומניות, והרשעים נכשלים בדרכי השם. כן, אז מה רצית להעיר?
לא, זה לא שאלה.
זה יוצר איזון.
לא, זאת אומרת, זה לא
עניין לתשובה,
זה
פרק גם מספיק שזה לא מבוא מ...
כן.
עובד שאתה
גם לא מספר, זה לא עניין לתשובה, זה פרק גם לא מספיק שזה לא מבוא מ... כן. עובד שאתה גם לא מספר, זה פרק גם לא מספיק שזה לא
את התנועות של הנברות, הלוואה, שם לא היה בטובים, זאת אומרת, הם נתיבה, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, זה היה בטובים, זאת אומרת, מה שאתה פרשת, זה מה שאנחנו אמרנו עכשיו על ירמיהו. אז כן, רק התימנים מסתפקים בהפטרה הזאת של השם. התימנים הם היחידים שקוראים בשבת הקרובה תשעה פסוקים, י"ד פסוק ב' עד פסוק י'. כל שאר הקהילות מוסיפות פסוקים נוספים מההמשך, מהמשך תרי הסתיו. מה זה לך? שמה? בחרת בחיים. יפה. תקשיבו, התימנים, התחלתי לומר, הם היחידים שמסתפקים בקריאת שוב הישראל תשעה פסוקים מפרשת מיושע, ובזה גורמים את ההפטרה. שאר הקהילות לא היו מוכנות להסתפק בזה, וטעמם ונמצם הוא כפול כנראה. א', זה רק תשעה פסוקים, ולפי הדין צריך לספור אחד פסוקים. אמנם באותה סוגיה במסכת מגילה כתוב שאם העניין הוא שלם, אז אפשר להסתפק בפחות מ-21 פסוקים, ואין לך עניין שלם כמו הפטרת תשובה, שהיא באמת נבואה שלמה, מוגדרת היטב, אחידה בנושא שלה, ציון הפתיחה, כל הסממנים שאומרים שהפטרת תשובה היא באמת נבואה אחת. אבל בכל אופן, בעשרת ימי תשובה מחמירים לא לאכול פת אקום ועוד כל מיני חומרות, אז מחמירים לא לקרוא 21 פסוקים. לא לקרוא פחות מ-21 פסוקים, אז רצו לדייק עוד. והסיבה השנייה, וגם היא לא משכנעת, זה שהציור של ספר הושע זה בדבר רע. הוא פשוט ייקח לובם, אז אינם זה פושעים ובעבוד רשעים רינה, אבל כבר אמרנו בשיעור קודם שהציור מזה המנהג של הקהילות היה להימנע. אפילו מסיום ברע לגבי רשעים. משתי הסיבות האלה גם יחד, מאחת מהן, רוב הקהילות חוץ מהתימנים מוסיפות. עכשיו ההוספה של האשכנזים היא בספר יואל, וכאן יש שני מנהגים. המנהג האחד הוא להתחיל בפרק ב', תקעו שופר בציון וערירו בעם קודשי. ומנהג האשכנזי המקובל יותר, ולהתחיל ארבעה פסוקים לפני כן, לא תקעו שופר בציון, קדשו, סליחה, י"ד, קדשו צום, סליחה, קדשו צום, קראו הצפרה, יצפו זקנים. המנהג גם יותר נפוץ הוא להתחיל מארבעה פסוקים לפני כן, והשם נתן קולו. איזה פסוק זה? י"ד. מה? פרק ב' פסוק י"ד. סליחה, זה השם נתן קולו. תקעו שופר בציון קדשו צום. המנהג האחד הוא להתחיל ב' ט"ו, תקעו שופר בציון, והמנהג האחר להתחיל ארבעה פסוקים לפני כן, והשם נתן קולו. זה מה שהתוספות אומרים, שיש כאן עניינים שקשורים לסוכות, לגשם, לסוכות. מנהג הספרדים זה להוסיף ארבעה פסוקים אחרונים של ספר מיכה, שהוא הרבה יותר קדימה. אלה הפסוקים שמוסיפים גם בסוף הפטרת יונה ביום הכיפורים, כולם. ואלה הפסוקים שמי שאומר תשליך, אומר אותם באמירת תשליך, סוף מיכה. ממש ארבעת הפסוקים האחרונים במיכה. הבעיה שארבעת הפסוקים האחרונים במיכה לא מוסיפים, לא מלימים ל-21 פסוקים. אז עכשיו יש מנהג תמוע ביותר, והוא נרשם בכמה סידורים ואין לנהוג כמותו בשום אופן, כי הוא נגד הדין ממש, שמשלימים קודם ארבעה פסוקים במיכה, ואז חוזרים ומשלימים פסוקים ביואל. אין שום טעם למנהג הזה, אין שום צורך לצרף גם יואל וגם מיכה, ואם מצרפים, אז זה חייב להיות קודם יואל ולא, ואחר כך מיכה, כי אסור להסתיר, כתוב שמדלגים בנביא, כתוב בגמרא, שמותר בהפטרה לדלג בנביא, כלומר באותו נביא מותר לדלג, אבל רק קדימה ולא אחורה. עכשיו, תרי השר נחשב לנביא אחד, ולכן אפשר לדלג מיושע ליואל, או מיושע למיכה, אפשר. אבל לדלג ממיכה ליואל אחורה, זה פשוט נגד דין התלמוד. וזה מה שכתוב בכמה סידורים שעושים, ואין לנהוג את הכנעד הזה. למה מוציאים את מה שמוציאים יואל, אתם יכולים לראות מהר מאוד, תראו שגם הפטרת יואל זה הפטרת תשובה, ובעצם צרפנו פה שתי הפטרות תשובה של שני הנביאים, של יושע ושל יואל, שהם סמוכים זה לזה. שיהיה לכם גמר חתימה טובה, ושנה טובה וחצי שנה.